נדע, אוקיי. אנחנו עכשיו מתרכזים יותר בנושא המידות, אז הרמב״ם משווה פה, בואו רק טיפה נתיישב, נוכל להתחיל. אז הרמב״ם משווה נכון לבריאות. כלומר, כמו באופן כללי, כמו שאם אדם חולה צריך לרופא, ככה אם אדם רוצה לרפא את הנפש שלו צריך ללכת לרופא. מה הכוונה חולי הנפש? זה לא מה שאנחנו אומרים היום חולי נפש, אלא הכוונה זה כמו יותר שהרמב״ם אומרים חולי הנפש, זה שהנפש נמצאת לא במצב מוסרי מסוכן, שהמידות הן טובות. תזכרו תמיד שזה עובד, כאילו אני לא שומע את זה. לא עובד בכלל? קולקל או לא?
לא, עכשיו
אפשר להפעיל את זה? מישהו יודעת להפעיל את זה? מי יודעת? יאללה. אקסטיך הרמב״ם מדגיש תמיד שמידות ומעשים זה תמיד בא ביחד, כי הרי המידות הם הסיבה למעשים שלנו, נכון? אדם מתמלא ברגע של חסד ואז הוא עושה חסד, אדם מתמלא ברגע של אלימות ואז הוא עושה מעשה אלימות, בין לטוב בין לרע. חלק גדול מהפעולות שלנו הם בעצם ביטוי או הוצאה מהכוח אל הפועל של מידות הנפש, כמידות יושבות על הרצון. אם אמרנו יש לאדם רצון, הרצון יכול לבוא לידי ביטוי, תודה רבה, הרצון יכול לבוא לידי ביטוי בהמון המון דברים, נכון? לבושים, וללבושים האלה אנחנו קוראים מידות, נכון? מידות זה כמו בגדים, לבושים. וכשהרצון מתלבש במידה מסוימת, הוא בעצם דוחף אותי לפעול מעשים מסוימים. לכן מידות ומעשים זה תמיד ביחד. לכן הרמב"ם אומר שאם המידות טובות, אז גם המעשים יהיו טובים, מידות רעות, מעשים בחיים וכו'. אז קודם כל הגדרה כללית, נפש בריאה שווה נפש מתוקנת שהמידות מתוקנות, נפש חולה, הכוונה המידות לא מתוקנות. זה באופן פשוט. אבל אומר הרמב״ם, זה גם הזכרנו שהוא שעבר, אני רק חוזר על זה טיפה, שאומר הרמב״ם, למה העניין הזה קצת מסובך? כי כשאדם נגיד כואב לו הראש, אז הוא יודע שכואב לו הראש, הוא לא אוהב את זה, אז הוא מחפש עכשיו משהו שיפתור לו אותו בעניין. אדם כואבת לו הבטן, לא נוח לו עם זה, אז הוא מחפש משהו לפתור את זה. אבל יש לפעמים סוג של חולי שהאדם פשוט כבר חושב שזה המצב הנורמטיבי, זה הנורמלי, ואז הוא גם לא, אין לו שום, אין מה שדוחף אותו להתמודד עם זה, כי מבחינתו זה ככה זה, ככה זה צריך להיות. לענייננו, כן, משהו האלה שאומרים על מר מתוק, מתוק מר וכדומה. אותו דבר אומר הרמב״ם, יש בעיה, כי לפעמים אדם, נדמה לו שהמידה הרעה היא בעצם מידה טובה. אז אם הוא חושב שהמידה הרעה היא מידה טובה, אז מה יגרום לו לתקן את המידה? אין מה שיגרום לו. אתם מבינים אותי? הוא כאילו תקוע פה. כי בחתו היא דבר לגיטימי. מי שחושב למשל שלהפעיל אלימות זה דבר לגיטימי, כי ככה הוא מחנך את הסביבה שלו, ככה הוא מלמד אנשים לקח, הוא עושה להם טובה אפילו, אז למה שהוא יעבוד על זה? איזה סיבה? הרי מבחינתו הכל בסדר גמור. מי שחושב ש אני יודע עצלות, בסדר? הוא בטעות מזהה אותה עם איזושהי, מתחיל לייצר כל מיני, למה זה בעצם בסדר או נכון או טוב, למה שהוא ישנה את זה? לתות זה סבבה. יש שתי סיבות מרכזיות למה אנחנו לפעמים לוקחים מידות רעות או תכונות רעות שיש בנו ועובדים על עצמנו שהם בסדר. או סיבה פנימית, סיבה חיצונית. סיבה פנימית זה לגיטימציה לחולשות. יש לנו נטייה כזאת בנפש, אנחנו לא אוהבים להרגיש שאנחנו לא בסדר, וזה טוב שכך. למה אנחנו לא אוהבים להרגיש שאנחנו לא בסדר? כדי שזה יגרום עוד לנו להיות בסדר. אבל לפעמים אדם עדיף למצוא דרך קצרה, במקום להיות בסדר בוא נעשה שינוי בהגדרות ונגדיר את מה שאני כבסדר. יש מנגנון שלם של לגיטימציה לחולשות שאנחנו הרבה פעמים מצדיקים כל מיני מעשים שלנו או חוסר מעשים שלנו, אלף ואחד תירוצים והסברים, אבל בסוף אני מסביר לעצמי שזה בסדר, זה הכל בסדר, זה היה נכון, זה היה לגיטימי, זה היה בסדר גמור. וככל שאדם יש לו יותר ויותר ויותר תירוצים והסברים, אז זהו, אז מבחינתו הכל בסדר. סיבה נוספת למה אנחנו לפעמים מחליפים את הטוב והרע, זה השפעות של חיצוניות. אם אדם נחשף לתרבות מקולקלת, לתרבות רעה, אז מה אופייה של התרבות הרעה? שהיא מגדירה את הרע טוב ואת הטוב כרע. אז אם הוא נמצא בתרבות שמבחינתה להיות צדיק, נכון? איך אומרים בשפה המטריאליסטית צדיק? אתם יודעות? איך אומרים צדיק בשפה מטריאליסטית? אדם תרבות חומרנית. פרייר. פרייר, יפה מאוד. נכון? על מה שאתה קורא צדיק, אחרים אומרים פרייר. מה פרייר? זה דבר שלילי, נכון? זה לא דבר טוב. אז לפעמים הסיבה שאנחנו ניקח מידות טובות ונגדיר אותן כרעות, או לחילופין ניקח מידות רעות ונגדיר אותן כטובות, זה בגלל השפעה תרבותית. אז בין אם זה נובע מחולשה שאני רוצה להרגיש טוב עם עצמי, אז אני עושה לגיטימציה מחולשות, ובין אם זה נובע מתרבות מסביב, לאן הגענו? הגענו לזה שאני, כאילו האדם החולה כבר לא מרגיש בחולי. כמו שאמרנו, נכון? שיש אנשים שבגלל שהם חולים, הרמב״ם אמר, אז נגיד הם צריכים לאכול, נגיד, מאכלים מאוד מאוד קיצוניים, חמוצים מאוד או מתוקים מאוד, ונראה להם שזה הנורמה וזה בסדר. אותו דבר, אני לפחות אצלי זה בפסקה השנייה, אומר הרמב״ם, כן חולי הנפשות, רצוני לומר הרעים ובעלי החסרונות, ידמה להם במה שהן רעות שהן טובות, ובמה שהן טובות שהן רעות. והרע יתהווה תמיד להפלגות אשר הן באמת רעות, וידמה בגלל חולי נפשו שהן טובות. אז ברגע שעושים לגיטימציה לדברים האלה, אין איך לצאת מזה. דרך אגב, במקרים היותר חמורים, זה ממש נכנס למערכת חינוך, זה ממש נכנס כנורמות מחייבות, זה ממש נהיה, כן, הרע הופך ממש לחוקים שככה כולם מחויבים להתנהל לפיהם. טוב, אז מה עושים? זה נקרא, אין חבוש מוציא את עצמו מבית האסורים. יש גבול כמה אנחנו, גם אם נהיה מודעות עצית גבוהה וכדומה, כמה באמת אנחנו מסוגלים להושיע את עצמנו. ולכן אנחנו צריכים למצוא מקורות אובייקטיביים, מקורות שלא כפופים לחולשות שלנו, שאנחנו נשווה את עצמנו אליהם, ואז בעצם לפי זה נוכל לדעת איפה אנחנו באמת ממוקמים, לא בצורה סובייקטיבית אלא אובייקטיבית. ובגדול זה תפקידה של התורה. הרב כותב באורות הקודש, כן? בתחילת אורות הקודש חלק ג', שהמוסר הטבעי, שהוא מוסר חשוב מאוד, יש לו כמה חסרונות. ואחד החסרונות של המוסר הטבעי, שהוא סובייקטיבי. כלומר, בסוף הוא יושב על הרגש הטהור של בני האדם. אז בגלל זה הוא גם חלש ומשתנה, כי כשהרגש מתקהה, אז אנשים כבר מרגישים שמה שאתמול הם הרגישו שזה מוסרי, הם כבר לא חושבים שזה מוסרי היום. או מה שאתמול הם חשבו שזה לא מוסרי, בגלל שהמוסר נחלש, וטהרת הנפש נחלשה, אז פתאום זה נחשב דבר לגיטימי, ומחר זה נחשב דבר מוסרי, ומחרתיים זה כבר הופך לאידיאל. זה מה שקורה. גם שלפני 50 שנה היו נחשבים נורא והיום, לפני 20 שנה נחשבים לא כל כך בסדר, לפני, לא יודע מה, 10 שנים נחשבים בסדר, לגיטימי, לפני 5, היום הם כבר נחשבים משהו לכתחילה וטוב, ומחר זה כבר יהיה אידיאל. לכן אומר הרב, מה ההבדל בין זה לבין מוסר הקודש? כי מוסר הקודש הוא לא משתנה, כי הוא מלכתחילה לא נשען על הרגש הטהור של בני אדם שיכול להיחלש. זה כמו איזה משהו אובייקטיבי שלא יעזור, מה שלא תעשה הוא לא ישתנה. לכן מוסר של קודש הוא מחזיק מעמד לאורך זמן, אף פעם הוא לא ישתנה, לעומת תמיד מוסר אנושי שבסוף הוא הולך ומשתנה. בעולם היהודי או בתורה?
בעולם,
מה הכוונה שינויים?
בוא נגיד את זה ככה, שפעם לא היו אוסרים לכבות אור בשבת כי לא היה דבר כזה להגיד פה. אז יש שינויים. לא, אז אני אומרת, מוסר
מה זאת אומרת לא לכבות אור? לא הבנתי, משנה פורשת שמכבה, זה דיון בגמרא, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. זה אחד מילה מצאת אבות מלאכה לכבות אש.
זה ממש, העולם משתנה ואנחנו משתנים לפי זה, אז המוסר הוא אובייקטיבי, אבל השאלה כאילו אם אין שינויים בתוך המוסר היהודי לפי התרבות מסביב, דברים שנאמרים עכשיו לא נאמרו לפני 100 שנה.
קודם כל, התרבות האנושית צריכה לעמוד את עצמה ביחס לתורה, ולא התורה ביחס לתרבות האנושית. זה סוגיה מאוד מאוד רחבה. אנחנו למדנו השנה את היהודים בשתי תרבויות, למדנו את זה פעם, לא? או בימי שני או ביום חמישי, לא דיברנו על זה? שתמיד עם ישראל נמצא בין שני כוחות? טוב, אז אולי נלמד את זה בהזדמנות. באופן כללי, אנחנו לא מתרגשים מתרבות של אומות העולם. זה כמו גננת שבאה לגן ילדים, וכשיש איזה ילד שמתנהג טוב, הגננת אומרת לו, יישר כוח. ככה אנחנו מתייחסים לתרבות אומות העולם. אנחנו הגננת, לצורך העניין. אנחנו, זה התורה, כן? התורה היא המוסר המוחלט, היא האמת המוחלטת, היא הצדק המוחלט. ומתוך זה אנחנו באים, מסתכלים על תרבות אומות העולם, ומחלקים להם ציונים. הנורמה הזאת היא פסולה. הנורמה הזאת היא, כל הכבוד, כיוונתם לדעת התורה. אנחנו מחלקים להם ציונים, לא מחלקים לנו. אנחנו לא צריכים אישורים מאומות העולם למה נכון ואיך ראוי להיות. הם צריכים אישור מאיתנו. השאלה, מה זה משתנה? אנחנו אוהבים להגיד את זה היום, אבל באופן כללי, לא התורה צריכה להשתנות. אנחנו צריכים להשתנות. תראו, התורה נמצאת פה, אנחנו נמצאים פה לצורך העניין. אתם מכירים את הביטוי, צריך לחבר את התורה עם החיים? שמעתם פעם את הביטוי הזה? נכון, תורת חיים, צריך לחבר את התורה עם החיים? מצוין. שאלת המיליון דולר, איך אתה מחבר את התורה עם החיים? אבל התורה פה ואני פה. יש שתי אפשרויות איך אני מגשר על הפער, נכון? או שאני מרים את עצמי לתורה, או מה? מוריד את התורה אליי. להעלות את עצמי לתורה זה מאוד קשה. זה עבודה של שנים, וגם אז תמיד כנראה יהיה איזה פער. אני רוצה אבל להרגיש טוב עם עצמי, לא רוצה לעבוד קשה. אז בוא נחבר את התורה עם החיים. כלומר, בוא נתחיל להוריד את התורה לאט לאט, למצב שבו היא מאוד מאוד קרובה למה שגם ככה אני חי היום. מעולה! והגעתי ליד, הנדרש, שאני חי לפי תורה. לכן הביטוי לא צריך להיות לחבר את התורה לחיים. צריך להגיד, צריך לחבר את החיים לתורה. זה הדבר שבו אנחנו צריכים. סמנטיקה, אבל אתם יודעים, היא לא סתם נוצרת. זה הנושא שלנו. ואם אני עומד, וזה לא משנה אם אני זה איתן, אני זה חברה, אני זה ציבור, או אני זה מדינת ישראל, זה לא משנה. אם אנחנו עומדים ומזהים פער בינינו לבין התורה, הבעיה היא לא בתורה. הבעיה היא גם לא ברבנים. הרבנים הם אמיצים. אתם מכירים את זה שצריך רב אמיץ שישנה את התורה? אז זה דווקא הפוך. כדאי שהרבנים יהיו אמיצים ולא ישנו את התורה. כי אם ישנו את התורה, אז הלך עלינו. אז מה נעשה? אז לא תשאר תורה. נכון? זה לא אמיץ לשנות את התורה. זה אמיץ לשנות את עצמי. כן. אבל זה קשה. א', יש לי חולשות. ב', אני רוצה להיות שייך לפעמים יש איזה תרבות מבחוץ. אני רוצה להרגיש שייך אליה. אני רוצה להיות כמוה. אוקיי? בסוגיה דרך אגב שהרב בן אס מבחנוכה קצת עוסק בה, בזה שבאמת בהיסטוריה תמיד היו יהודים מתוך חולשה מאוד מאוד גדולה. שחשבו שתרבות אומות העולם, התרבות הרלוונטית בכל דור ודור, היא אמת המידה המוסרית. ואם יש פער בינה לבין התורה, הבעיה בתורה. פדיחות. התורה פתאום מיושנת, פרימיטיבית, לא רלוונטית, לא מתאימת עצמה למציאות המודרנית, כל מיני מילים ומשפטים כאלה. זה יוצר משבר מאוד גדול. טוב, יש לך שאלה מה עושים עם זה. אבל הרב אומר, זה עצמו תוצאה של חולשה מאוד גדולה. שאנשים חושבים שמוסר, זה לא משנה איזה מוסר יווני, רומאי, טורקי, בריטי, אירופאי או אמריקאי, זה משנה או גרמני לפני 150 שנה, זה לא משנה. בסוף זה שאלה עקרונית. מי, למי אנחנו מייחסים מתעמת כאילו מי שופט את מי? יש תרבות של תורה, יש תרבות של אומות העולם, ועכשיו השאלה מי שופט את מי? האם אני אומר, שופט הכוונה לא שופט משפט, אלא הכוונה את מי אני בוחן ביחס למי? מי צריך להתאים את עצמו למי? התרבות לתורה או התורה לתרבות? כשאתם שומעות שצריך לשנות את התורה, לעדכן אותה, כן? שהקדוש ברוך הוא במתן תורה, הוא הצליח לראות רק 1,000 שנה קדימה. הוא לא יודע להסתכל שלו אותך 1,000 שנה קדימה.
זה לא של עדכן, זה גם של חדש.
מה הכוונה לחדש? בוא נחדש שלמשל, למה שכתוב בתורה, תועבה, זה כבר לא תועבה. זה לא נקרא חידוש. זה נקרא ישן. בוא נחדש שלא חייבים להקפיד על כל מיני דברים. למה זה חידוש? אז כמו מה? מה זה לשנות? רגע, שנייה, מה?
כאילו שנות זה מילה קצת מחיקה ללכת, אבל כן יש, כאילו בסוף הקדוש ברוך הוא נתן תורה, ומאז עכשיו זה שלנו, כאילו לא סתם יש ראשונים, אחרונים ועיונים, וזה משתנה בעצם לדור, אז כאילו גם הרב לא סתם, הוא חידש המון המון דברים.
המילים פה הן טיפה מורכבות, מה אתה?
אני באמת שואלת,
לא, שאלה מצוינת, זה טוב שאלה, אני לא, אני בעד שאלות, זה לא התרגישי לא בסדר משאלה, זה מצוין, אני אגיד לך משהו, פשוט, את אומרת, בו זמנית, אני שומע בשאלה, דבר טוב ודבר לא טוב, אז לכן אני כאילו, אני אומר לעצמי, צריך לפרק את זה. בוא נעשה הבחנה, בין, זה שעקרונות היסוד, ובאופן כללי התורה לא משתנה, זה עמדת היסוד, אוקיי? התורה, תפקיד אחד, בא להרים את החיים, החיים האנושיים נמצאים פה, התורה נמצאת פה, והתפקיד של התורה למשוך אותנו למעלה. זה לא משתנה בשום דור. איפה נמצא השינוי, יותר נכון ההתאמה? זה כמו למשל, תחשבו שיש רופא, נכון? אז נגיד יש רופא מומחה במחלה מסוימת, אז כולם באים אליו עם אותה מחלה, נכון? אבל מה לעשות, יש פערים במחלה, יש אחד חולה קצת, אחד חולה יותר, אחד חולה קשה. אז הוא מתאים את אותה תרופה, הוא מתאים לפי עומק המחלה. זו אחת דוגמה, ברור שלמה תמיד בכל דור ודור חכמי הדור הם נצרכים. כי הם יודעים איך, מה המצב של הדור, ועכשיו איך נכון להדריך אותו כדי שיעלה, כדי שיתרומם. אז זה לא שינוי בתורה, זה שינוי שהוא כאילו, בכל מקרה מתאימים את החיים לתורה, אז בגלל שהחיים משתנים, אז לפעמים ההדרכות טיפה משתנות, אבל המטרה נשארת אותה מטרה. וחוץ מזה, אחד המבחנים לדבר זה, מי ברח לי לעשות השינויים האלה? זה מאוד קריטי. מי הבן אדם? תמיד שאתם שומעות לא יודע מה, מישהו מדבר על צריך לשנות את התורה וצריך להתקד וכל מיני מילים כאלה, שאלו את עצמכם, רגע, זה הרב קניאבסקי אומר את זה? זה הרב יעקב אריאל אומר את זה? הרב דוב ליאור אומר? מי אומר את זה? זה אחד מגדולי ישראל? אם זה לא אחד מגדולי ישראל, אז זה תדלק 100,000 נורות אדומות. שאלה מצוינת. מי קובע מי הרופאים הכי מומחים? אני אשאל אותך, את נגיד לא עלינו, לא, מישהו עכשיו גוי, בסדר? צריך את הרופא הכי מומחה במדינה. לא מבין מהחיים שלו כלום, לא דובר עברית. איך הוא יגיע לרופא הכי מומחה? נו, יש אנשים ברחוב, מאיפה הם יודעים? או, ישאל רופאים אחרים. למה הרופאים יודעים מי הרופא הכי מומחה? כי הם במקצוע. והם יודעים לזהות, נכון? שנייה, חבר'ה, דיבורים רק טיפה מסליחים את הדעה. שנייה. בכל מקצוע, רק בעלי המקצוע יודעים באמת לזהות את ההדרגה שנמצאת בתוכו. כי הם חיים את זה, יש להם את היכולת להבחן את זה. תכף דוגמה פשוטה. איך יודעים מי הרופא הכי מומחה, נגיד, לרנטגן? פשוט מאוד, יש רופא רגיל לרנטגן, נכון? אבל פתאום מגיע צילום שהוא לא יודע איך לפענח אותו. מה לעשות? אז הוא מתחיל לשאול את החבר שלו, תגיד, אני שואל לך צילום, מה אתה אומר? אומר לו, וואלה, שאלה קשה, אני לא מצליח לזהות גם כן, מה נעשה? ואז אומרים להם, תקשיב, יש רופא בבית חולים אחר, הוא בדרך כלל מומחה. שולחים אליו, וואלה, הוא פתוק, ישר פענח. אחרי כמה פעמים כאלה, הם מהר מאוד גילו, שבוא נה, יש פה מישהו אחד. ומה יקרה הרופא הזה בעצמו יום אחד יתקע עם משהו שהוא לא יודע לפענח? הוא יודע, הוא מחפש את מי שכן יודע. כלומר, בדרך כלל, מי שבתוך המקצוע מזהה, כן, כי הוא מכיר את המקצוע, הוא מזהה מי בכל זאת הוא בסדר גודל של משהו אחר. ובאמת, אנחנו למשל לא רופאים, אין לנו סיכוי. מה, לפי פני התווים, לפי הלבוש, איך אנחנו אמורים לדעת מי מומחה ומי לא מומחה? ובכל, תדעו, עולם הרפואה יש המון דרגות, כולם רופאים, כולם דוקטור, בסדר, אבל יש המון המון דרגות בכל תחום, גם ברמה עולמית, כן? ולפעמים, הרי מה נגיד הרב פיר, מה הייחודיות שלו? שהוא יודע פחות או יותר מי המומחים הכי גדולים בעולם לכל דבר ודבר, בכל הגלובוס. אבל למה? למה אתה שולח אותו עד אוסטרליה לאיזה מנתח לב? מה, אין מנתחי לב בארץ? יש לפחות איזה 50. נו, בסדר. כבודם במקום המונח, צדיקים, מצילים כל יום חיי אדם. אבל פה יש מקרה מאוד מסובך. בכל זאת, זה מה שנקרא, זה שייך לליגה של הגדולים ביותר. זה נכון בתורה, ברפואה. זה נכון גם ב... לא יודע מה, יש לי חבר שהוא רואה חשבון, אמר לי פעם שגם בגלל החשבון זה ככה. לא כל רואה חשבון זה אותו דבר. יש את התיקים הכבדים, יש רואה חשבון במדינה שמנהלים תיקים של חברות ממשלתיות. אתה יודעים מה זה להיות רואה חשבון של חברת חשמל? זה מטורף, זה צוות של איזה 50 אנשים, רק מנהלים את ה... כן? זה דברים מטורפים, זה מנהל מדינה שלמה. הוא אומר לי, מה אתה חושב, כולם יודעים לעשות את זה? זה אנשים גאונים. אני לא יודע, לא מבין במה הם גאונים, כי אני לא מכיר את החומר. כן? אבל אומר, תשמע, אני אומר לך, אתה רואה לפעמים מאמרים שלהם, או אתה רואה... אני רק רואה איזה דוח שהם אמרים, שהם, נו, כתבו, אתה אומר, בוא נא, וואי, 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 איך הבן אדם צריך להשתלט על כל הדבר הזה. בכל תחום זה ככה. אז אותו דבר זה גם בתורה. באמת לאנשים רגילים, קשה לזהות מי הרבנים, מה הדרגה בין הרבנים. מה, לפי הזקן, לפי הכובע, לפי מה. אז לכן צריך להסתכל מי הרבנים מגדירים כרבנים גדולים. למשל, איזה רבנים? רבנים שואלים אותם שאלות בהלכה. לא אנשים רגילים. איזה רבנים שהם מלמדים שיעור באמונה, רבנים ראשי ישיבות יושבים אצלהם ללמוד. אז אם אני פעם הייתי בשיעור כזה, ואדם מלמד שיעור אמונה, על השולחן שלו יושבים שש ראשי ישיבות. כל שבוע באים ללמוד אצלו תורה. ראשי ישיבות, לא פריירים. אז אתה אומר, בוא נע. זה לא נחמד להעביר שיעור במדרשה. אבל להעביר שיעור לראשי ישיבות זה ליגה אחרת. או לחילופין, יש רבנים שאתה רואה שבפסיקת ההלכה הם יודעים לפסוק בכל התחומים. הרב יעקב אריאל, הרב דוב ליאור, רבנים חרדים מסוימים, אתה לא מאמין. אין תחום בתורה שהם לא עומדים לפסוק. גם בתחומים שרוב מוחלט של הרבנים אין להם מושג. הלכות שמיטה, הלכות שחיטה, הלכות ממונות, דברים מסובכים. אז אתה מסתכל, אם מי שכן קצת בעניינים בתורה, מסתכל על הפסיקות האלה, אתה אומר, תשמע, זה ליגה. זה לא משהו שכל אחד ברכי. אז כדאי לשאול את הרבנים, מי הם גדולי הדור. מי הרבנים? יודעים שהרב אליושיב למשל, זכר צדיק לברכה. הוא בקושי לא נתן יותר מדי שיעורים, והוא לא ראש ישיבה, והוא לא זה. הוא גם לא כל כך בא במגע עם הרבה אנשים. אז איך הוא הפך להיות המנהיג של הזרם הליטאי? כי הקצת אנשים שסובבו אותו, הם כולם היו ראשי ישיבות ורבני שכונות ודיינים. כלומר, מי כבר בא לשאול אותו שאלות? זה אנשים שהם כבר השפיצים בתחום, וכשהם נתקעו, הם תמיד ידעו שהוא הכתובת האחרונה, ותמיד הוא הכתובת האחרונה. ככה, אתם מבינים, נוצרת פירמידה. וככה הוא הפך להיות מנהיג של הציבור הליטאי, כי יש מנהיגים, שיעור ראשי ישיבות, והעבירו שיעורים בכל מיני מקומות, אנשים מכירים יותר וכדומה, הוא ממש לא ככה. הוא לא הסתובב בכל הארץ, ולא כל דברים כאלה, ישב למד כל היום. אבל אלו שכבר באו לשאול אותו שאלות, כל אחד מהם היה חבל אותם. אז ככה פחות יותר, אני אומר את זה משל על קצה המזלג, ככה אנחנו מזהים איזה רבנים באמת גדולים. אז כדאי לדעת בסוף מי באמת השורה הראשונה, כי בטח תראו, בשאלות שבת פשוטות, האם מותר, לא יודע מה, להשתמש בזה, באמת כל מי שקצת למד יכול לדעת, אבל ככל שהשאלות הולכות ומסתבכות, ככל שהשאלות נוגעות לענייני כלל ישראל, ולא רק למטבח הפרטי של הבן אדם, כן? כדאי מאוד שנפנה למומחים בדבר. ולא שכשיש לנו בעיה רפואית מאוד מאוד גדולה, לא לנו, כשגוי, יש להם בעיה רפואית מאוד מאוד גדולה, אז בזה הולכים לרופא הכי מומחה, ופתאום שיש שאלה שקשורה לכלל ישראל, פתאום מוצאים איזה רב דרג ג' ופתאום הוא נהיה הרב שלנו לענייני כלל ישראל. אז זה נאמר, בוא. נכון? בוא. בוא. זה לא... זה באת אל השופט והכהן, עיני הדרך. אגב, אפילו בתקופת הזה, אתם יודעים, הגמרא מתארת שיש בתי דין, ויש סנהדרין קטנה, ויש סנהדרין גדולה, אפילו בזה יש דרגות. אפילו בתוך סנהדרין, שזה כאילו ה-71 השפיצים של עם ישראל, גם שם היה דרגות. איך הם ישבו בסנהדרין, אתם יודעות? ה-71 שיושבים בבית דין של סנהדרין גדולה בלשכת הגזית, ישבו לפי סדר הגדולה שלהם. לא, פותחים את הדלתות, כולם רצים, תופסים מקום. ממש לא. כל שורה, לא יודע ברמה כיסא כיסא, אבל לפי שורות בטוח. שורה ראשונה זה הגדולים יותר. שורה אחרת זה הגדולים פחות, הגדולים פחות. איך? זה ה-71 הכי גדולים, תבינו, זה כל אחד שם הוא חבל על הזמן, ועדיין בתוך זה יש דרגות בקדושה. דרך אגב, נפקמין הלכתי, כי כתוב למשל שיש דיון עם הרבה דיינים, תמיד פותחים בקטן. כלומר, עכשיו תואלים, טוב, כל אחד יגיד מה דעתו, אז מתחילים הקטנים עד הגדולים. למה? כי אם גדול יגיד, אז שום קטן לא יזחלוק עליו. נכון? כי זה פדיחות. אז ככה גמרא אומרת. קודם כל, יש, נגיד, לא יודע מה, נגיד, סתם אני ממציא שוב, נגיד, זה מחולק לכמה קבוצות, קודם כל, הכי קטנים, יותר גדולים, יותר גדולים, והכי גדולים אומרים בסוף, ואז סופרים, היא אומר בה, וככה מכירים את הדין. זה לא בושה. תבין, היום, בגלל התפיסה המעוותת של השוויון, נראה לנו שכל ההבחנה בין בני אדם היא מיד פסולה. לבוא ולהגיד על מישהו שהוא יותר ממישהו אחר, מיד הזו, גזענים, פזים, שוויון. זה לא עובד ככה, אבל. לא חרבה ירושלים בגלל שישבו בה קטון וגדול. תרבות או חברה שיש בה שוויון שטחי, זה חברה שלא תחזיק מעמד. מה יקרה ביום שנגיד שאסור לדרג רופאים? כי זה פוגע, וזה יוצא חוסר שוויון תעסוקתי, כי הרופאים המומחים הם גורפים את המיליונים. אז בואו נחליט שמהיום אסור לקבוע מי מומחי יותר ומי פחות, וכל בן אדם שבא לטיפול, רנדומלי, יש רשימת רופאים, פשוט אחד אחד לפי הסדר. היינו מוכנים שזה יהיה? אבל שוויון, שוויון זה לא יפה, זה פוגע, ומה עם אחדות ישראל, ועוד כל מיני ערכים שלא קשורים שתמיד דוחפים אותם בכל מיני דיונים. למה לא? בוא נגיד את זה. מה הקשר? מה זה קשור? يعني احنا نحن רוצים עכשיו פקידי במשרד האוצר, נכון? זה אנשים מתחום הכלכלה. ומעליב, מה אתה עושה מבחנים ואתה עכשיו באים 100 מתמודדים ואתה אומר רק העשרה האלה הם ממש גילינו שהם מומחים בכלכלה. זה פוגע על בנת פנים דרך הרס קדמה לתורה, נכון? אז בוא נקבל את כולם בצורה רנדומלית. תבינו, כשמשטיחי השוויון השטחי הזה מחריב את החברה. זה מה שעושים היום בצהל, נכון? מה פתאום? גברים, נשים, אין הבדל. מה פתאום? בקרבי, כולם אותו דבר. איך אתה מעיז בכלל לחשוב שיש הבדל בין הישגים פיזיים, כן? בקרבי, בין בנים לבנות. איזה פרימיטיבי אתה! מי יכול, איך אדם נאור יכול לחשוב ככה בכלל? ופשוט נשטיח את הכל, נתעלם מכל הבעיות, מכל הפציעות, מזה, מכל הקומבינות. הכל, הכל, העיקר ליצור איזה מצב שווה ששקר. אז יש כאלה שגם לוקחים את ה... לכן אומר, זה לא בעיה שקשורה דווקא ביחס לעולם הרבנות. זה קשור בכל תחום. העולם שלנו בהגדרה זה עולם עם הדרגה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בהדרגה. יש דרגות בטבע, דומן, צומח, חי, מדבר ישראל. יש דרגות בטבע. יש דרגות בקדושה, נכון? יש ארץ, יש חוץ לארץ וארץ ישראל, ובתוך ארץ ישראל יש ירושלים, ולפנים מהחומה יש עשר, המשנה בכלים אומרת, שיש 10 דרגות של קדושה בארץ ישראל. אבל מה זאת אומרת? אבל הכל ארץ ישראל, הכל קדוש, לא? לא. כלומר, הכל קדוש, אבל יש דרגות בקודש. גם בקדושת הזמנים יש דרגות. יש ראש חודש וחול המועד, זה קדושה אחת. יש מועדים, 3 הרגלים, זה קדושה יותר גדולה. יש יום כיפור, קדושה עוד יותר גדולה. ומה הכי גדול? שבת. למעלים? למה אתה אומר לפסח ששבת קדושה ממנו? תחשבו איזה אלבון זה. אתה מסיים את כן, יש נגיד ליל הסדר יכול לעשות מוצא שבת, אוקיי? תחשבו מה זה, עומד עם ישראל ובמוצאי שבת שזה ליל הסדר עכשיו אומר ברוך המבדיל בין קודש לקודש. איזה הלבנת פנים לפסח, איזה השפלה. איפה דרך ארץ בסיסית ואיפה אהבת ישראל? איפה אבת ישראל? איך אתה מעיז להגיד לפסח שהוא פחות קדוש משבת? גם אסור להכין מקודש לחול, אתם יודעים. עירוב תבשילית, אתם מכירים את המצווה הזאת? אם שבת יוצאת מיד אחרי יום טוב, אז מותר לבשל ביום טוב גם לשבת. אבל אם שבת יוצאת לפני יום טוב, אסור כלום, אסור לערוך מפה, אסור בשבת בשביל יום טוב. לא יפה. נכון? לא שוויוני. אין פה שוויון. זה פשוט שקר. התפיסה הזאת, העיוות הזה שמנסים להטיף לנו, של איזשהו שוויון שהוא פשוט מנותק מהמציאות, שיכול להיות שהוא מתחיל מנקודה אמיתית של חוסר שוויון שבאמת היה פעם, אבל אתם יודעים, כל דוגמה, כל בעיה, אתה לא פותר אותה שאתה הולך לקיצוניות השנייה. אתה פשוט מחליף בעיה אחת בבעיה שנייה.
אבל הרב,
הוא אומר את זה רק בזמני, וגם אז בפרופורציות. לא הולכים עד הקיצוניות, אוקיי? הקיצוניות השנייה לגמרי. כמובן, אתה קצת סוטה לצד השני, טיפה לאזן, ומיד כמובן מתיישר באמצע. אבל זה כשהולכים לפי תורה, אבל... כן? ככה התרבות האנושית עובדת. ברגע שיש איזה אידיאל, הולכים איתו עד הקצה, מחריבים את כל מה שיש בדרך. כל פעם, איך הם אמיתי? כל הדיבורים הם על שוויון, 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 שוויון. שוב פעם, אני נזהר, כי זה לא שם 100% שקל. יש סיטואציות מסוימות שבהן זה נכון וטוב, אבל לקחו את זה יותר מדי רחוק. היום אסור לעשות שום הבחנה. שום הבחנה! גם אסור להבחין בין יהודים לערבים כבר היום בישראל. אתם יודעים, מה פתאום? חס וחלילה, אנחנו לא משווים. נכון? לא משווים, מה פתאום? מי יש להגיד שיש יותר פשיעה במגזר הערבי? מה פתאום? אין דבר כזה. זה סתם עלי לאדם, זה סתם גזענות לבוא ולהגיד דברים כאלה. קיצור, הבנת את הנקודה. זה פשוט שקר, זה בלוף, זה... אתם יודעים, גם המציאות, יש בעיה אחת, שהמציאות לא תמיד מעודכנת בוורטים של בני אדם. אז גם אם אתה אומר שהכל שוויון והכל אותו דבר, מה לעשות שבמציאות הנתונים לא כאלה? זה בעיה, נכון? כן.
זה הדרך שלי לעבוד את השם, זה הדרך שלי, אני מאוד מעריכת התורה, אני יודעת שזה נכון, אני מאמינה בקדוש ברוך הוא, אני יודעת שאיך שהוא נבדתי, אז זה קיים וזה, אבל באמת, כאילו, יש דברים שנראים טובים, יש דברים שגם מפרשת בעל פה שאני לא מבינה איך אפשר, כאילו, גם זה לא שזה כתוב בתורה, דברים שרבנים פסקו פעם שלא נכונים לאז, והיום, כמו שרבנים אז פסקו, אז גם היום הם יכולים לפסוק את הדברים אחרים על אותם נושאים, זה פרשת בעל פה. קיצור, כל
מיני
דברים כאלה,
ושהיא
מתאימה את התורה
לחיים שלה. מעולה, יפה. זה לא נקרא לעבוד את השם, נקרא לעבוד על השם.
אוקיי,
או על עצמנו.
אני כאילו, אני חושבת שהיא חייבת שקר, אבל לא
אני
יכולה להגיד לה.
תקשיבי, עוד פעם, זה עבודה בעיניים. באדם עובד על עצמו, קשה להוציא אותו מזה. זה בלוף, בסדר? זה ברור טוב, אני עובד את השם. במקרה, אני אלך מה פעם אמרתי למישהו שאמר לי זה. זה מאוד מעניין שבמקרה הדברים שמאוד חשובים לך ואתה נגיד מאוד מתבן בלי קשר באישיות שלך אתה טוב בהם במקרה זה החלקים בתורה שהם בעיניך טובים ואיפה שהחולשות שלך במקרה שמה זה רב, זה פסיקות של פעם ממש מעניין איך נוצר אוקיי בסדר, נו, אנשים עובדים על עצמנו מה נעשה? אנחנו נשתדל לא לעבוד על עצמנו מה? לא יודע בוא נראה שאנחנו לא כאלה נתחיל עם זה אין מה לעשות, בדרך כלל מוליך מוליכים אותו. תקשיב, אנשים גם שאומרים את זה, לא באמת, אני לא מאמין לאנשים שאומרים את זה. שהם באמת חושבים ככה. הם לא יודעים שזה בלוף, נו. בנם יודע, הוא מקיים מה שיש לו כוח, מה שבא לו, מה שלא בא לו, לא מקיים. וזהו, חלס. רק יש אנשים אינטליגנטים, לא לכבוד שלהם, לבוא ולהגיד, אני עושה מה בא לי. מפה מתחיל הבעיה. אני יודע שהוא עושה מה בא לו ולא זה, אבל לא לכבוד שלו להגיד את זה, אז הוא מתחיל לעשות פלפול אקסטרה. בסדר. מה לעשות? זה אידיאליזציה מחולשות, נכון, נכון. זה בדיוק אידיאליזציה. לא, נכון מאוד, זה אידיאליזציה מחולשות. אני אומר תמיד, אין בעיה. את בטוחה שהפסיקה של פעם לא רלוונטית? אני הולך איתך. לכי למועצת הרבנות הראשית. היא הגוף הסמכותי היום. שכנעי אותם. והם יפסקו. שמותר טלפון בשבת. שמותר, לא יודע מה, איזה דברים שאנשים, עם זה יש להם בעיות היום, בסדר? אם מועצת הרבנות תפסוק, מעולה, מצוין. אבל מה, דרך אגב, אני אגיד לך עוד משהו, ברפואה היא גם עושה מבלה? כאילו אם הרופא נותן לה משהו ולא מתחבר איתי, לא לוקחת? או שפה פתאום אנחנו נהיים צייטנים, צייטנים לרבנים, סליחה לרופאים. מה שהרופא אומר אתה עושה? איפה הביקורת? איפה התבונה? איפה ההזדהות? איפה הלמידה? איפה המחקר? מה אתה רובוט? מה, נולדת לרופא אז בגלל זה אתה מקשיב לרופאים? וכל מיני שטויות כאלה. פתאום מול הרופאים, כולם קוראים ומשתחבים. תשובה למה? כי פה זה רציני. בבריאות אני לא משחק. יש מומחה, אני הולך אחריו. כשהיראת שמיים היא לא רצינית, אז מפה זה מתחיל. כי מי שבאמת אכפת לו להיות צדיק, לא משחק עם זה. הולך למומחים. מה את אומרת?
יש כאילו, זה ממש מרגיש נכון
להשוות את זה ליחס לרפואה. כאילו, יש בזה היגיון,
אבל כאילו, מרגיש שזה לא מרגיש לגמרי, כאילו...
זה לא מה?
שזה לא משל
שיושב על
זה, כי בסוף...
ברור, כי רפואה זה רק הגוף.
לא, 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 יש...
תורת הנשמה. זה יותר.
אז יש 70 פנים לתורה, ויש כל כך בדיעות, יש מחלקות, אז יש מקום כאילו לא...
נכון, אבל 70 פנים לתורה זה בתורה. זה לא אם אני בא לי משהו, זה נראה שיבינו תיקוני תורה. אין בעיה, יש גדולי הדור. כל אחד יעשה לו רב, אין שום בעיה. כל אחד יצמד לרב מסוים, וילך אחריו, ועולה. אבל יש רק רב אחד שאסור לדבוק בו. בסדר? ותתרחקו ממנו כמה שיותר. רב שאסור להתקרב אליו. סליחה שאני אומר את זה, אבל חייבים להגיד את זה. הרב גוגל. אסור להתקרב אליו. הוא לא הרב שהמשנה נאמר עליו. אני פעם חשבתי שאפשר לעשות אפליקציה. ככה עלה לי רעיון. איך? גוגל, יפה. אפשר לעשות אפליקציה, תקשיבו. באמת, זה סטארט-אפ חבל הזמן. אני נראה לי הולך לעשות על זה מיליונים. אתה כאילו שואל שאלה הלכתית, ואז זה ברשם הזכויות, אז זה לא יעזור לכם. אתה שואל שאלה הלכתית, ואז הוא שואל אותך מה התשובה שאתה רוצה לקבל. כלומר, יש מותר, מותר בדיעבד, לכתחילה, עדיף להחמיר ואסור. עכשיו אתה לוחץ מה אתה רוצה את התשובה, והוא כבר מוצא לך את הרב או את הדוקטור, או לא משנה מה, או את העיתונאי התורן, שיסביר לך למה הדבר הזה מותר, מעולה, וגם אתה יכול לשנות, כי אם היום בא לך תשובה אחרת, הכל בסדר. גאוני, נכון? חבל על הזמן. אבל אמרו לי שכבר הקדימו אותי, הרפורמים. אמרו לי שכבר חשבו על זה, וכבר עושים את זה לבד, אבל זה עדיין אפליקציה מסודרת, אז אולי זה כן יסיקו. קיצור, זה בבירור, אני אתכן אתכם כשיהיה משהו... בסדר, נו, איך אומרת הגמרא, וכי ברשעים עסקינה. בן אדם רוצה לעבוד על עצמו, בן אדם רוצה לעבוד על עצמו, אין מה לעשות, זה לא משהו ש... אנחנו רוצים להיות אנשי אמת, רוצים, אנחנו מתייחסים לתורה ברצינות, ואנחנו, כמו בכל תחום, רוצים את המומחים לכל דבר. המומחים לכל דבר, אתם מבינים? אנשים היום, כל דבר הכי קטן שהם עושים, לא רק ברפואה דרך אגב. אדם מחפש עורך דין מומחה, אדם מחפש... לא יודע, מה עוד אנחנו, איזה עוד שירותים אנחנו צורכים לפעמים? איך? פסיכולוג לפעמים, אם מישהו הולך, אז הוא לא הולך, הוא לא פותח ספר טלפונים. פסיכולוג, יאללה, מתאים. לא, אתה מחפש המלצות, מישהו רציני, מישהו שלמד, כל הקיר שלו מלא תעודות כאלה, הוקרה, וכל מיני דברים כאלה שהוא קיבל. נכון? אנחנו רוצים מקצועיות. אז מה, אז פתאום בתורה אנחנו כבר לא רוצים מקצועיות, וזה כל אחד שממציא משהו, אנחנו עכשיו קופצים על זה. טוב, הבנו את הנקודה. כן.
בקשר למה שהרב אמר לפני, שהתורה היא כאילו המובילה והיא נותנת ציונים לתרבויות מסביב.
נכון.
אבל לפעמים זה לא, לי זה לפעמים מרגיש דווקא הפוך. למשל, דוגמה, פעם היה, נשים לא היו מצביעות בבחירות, ואז בכל העולם, ואז בתרבויות זרות החליטו שנשים כן הצביעו, והרבנים התנגדו לזה, התנגדו לזה, עד שקרה משהו והרבנים הסכימו לזה, ועכשיו כמעט אין רב שאומר שאסור לנשים להצביע בבחירות. אז כאילו, הרבנים הלכו אחרי התרבויות הזרות.
אז שאלה טובה. קודם כל אני אגיד משהו כללי עוד לפני השאלה הזאת. לא כל דבר שפעם היה זה תורה. כלומר, יש דברים שמופיעים בחזל כנורמה שקיימת, אני לא רגע אתן דוגמאות, אבל זה לא אומר שזה אידיאל. למשל, לשאת שתי נשים או יותר. בתורה פורש שמותר לשאת יותר מאישה אחת. אבל לא כתוב בתורה שזה אידיאל. עכשיו, אתה היום אני יכול לכתוב תורה, ואומר, רגע, איך התורה התירה את זה? התורה לא התירה את זה במובן הזה שהיא אמרה שככה זה טוב. אלא, כאשר יש מציאות תרבותית שבה מקובל להתחתן יותר עם אישה אחת, כמו שדרך אגב היה לפני 150 סך הכל, כן? אז באה התורה ומדריכה את הנורמה הזאת. וברגע שהמציאות משתנית במובן הזה שזה כבר לא נהיה משהו לגיטימי, כלומר, אני אגיד זה ככה, התורה כאילו, יש דברים טבעיים שהתורה לא נכנסת אליהם, כי זה כאילו לא שייך לתורה. אלא בכל רגע נתון היא תדריך את הנורמה הקיימת. אז באופן כללי התורה תדריך איך מתקשרים גבר ואישה למטרת נישואים. באופן כללי כן, אבל זה עם אישה אחת או שתיים או עשר, לזה התורה לא נכנסת. אז למרות שאפשר להגיד, רגע, איך פעם היה מקובל, זה לא שזה פעם היה מקובל בתורה, זה פעם מקובל בעולם. אותו דבר נשים עובדות. לא כתוב בשום מקום שאישה צריכה לא לעבוד. זה פשוט הייתה הנורמה, אז ממילא ככה התייחסו לזה. אבל זה לא איזה אידיאל של התורה שנשים יישארו בבית. זה לא כתוב בשום מקום, מה לעשות?
אז למה הרבנים התנגדו בהתחלה?
מאותה סיבה. הרב קוק שהיה אחד המתנגדים לבחירת נשים, שנשים יבחרו, כי הייתה לו תפיסת עולם. דרך אגב, אני מזכיר לך שכשהוא דיבר, עדיין ברוב העולם, ברוב אירופה עדיין לא היה זכות הצבעה לנשים. בסדר? צריך להבין גם את ההקשר. כיוון שזה לא היה מקובל, ממילא זה היה משהו שהוא היה נחשב בעיניו גם לא צנוע, אבל גם יש לו איזה מהלך שקשה להסביר אותו רגל אחת, לא משנה. נגיד אפילו ככה. עכשיו, מי דרך אגב, הרב צביודה כבר אמר אחרת. למה? כי הרב צביודה אמר, ברגע שזה מה שנכון, מה שהרב פוק אמר נכון, בעיה שזה נכון לגבי כל המדינה. כי הרב פוק טען שכאילו הצבעה צריכה להיות של בני הזוג ביחד. הבעל מצביע בשם שניהם ביחד. לא משנה אחר כרגע למה. זה כמובן תקף רק אם כולם במשחק. ברור שאם לא כולם במשחק, אז זה מאבד המשמעות, אז זה לא הגיוני כבר לעשות את זה. אבל כל המשחק הוא רק במקומות שהם בכל מקרה לא הלכה, כי בתורה לא באמת כתוב בשום מקום אם אישה מותר לה להצביע או לא להצביע. זה לא כמו למשל כיסוי ראש, בסדר? כיסוי ראש זה לא משהו שהוא, או גדרי צניות מסוימים, זה לא משהו שהוא משתנה מתקופה, סליחה, טעיתי, הוא גם משתנה מתקופה לתקופה. יש את המינימום ההלכתי שהוא לא משתנה, יש דברים מסוימים, רואים את זה בשוטים כאלה ואחרים, שאיפה שנגיד בעיקר למשל רואים את זה בשוטים של רבנים שחיו בארצות ערב, גם ששם הנורמה בכלל הרבה פעמים, גם בילדות למשל, היה לפעמים למשל כיסוי ראש, ככה כולם הלכו. אז הם אמרו, גם רווקות צריכות לחסות הראש, כי בסיטואציה שאנחנו נמצאים, מי שלא המחסה זה כאילו מאיפה נחתת, ככה כולם הולכים ברחוב. אבל זה לא כי זה הלכה אומרת, אלא כי זה הנורמה שקיימת. בהלכה עצמה, שלום צוע לא צריך לחסות הראש, ברור. הדבינת המשחק, כלומר, תמיד השאלה אם זה באמת תחום שנוגע באמת להלכה, והוא לרוב לא ישתנה, לבין דברים שהם לא באמת שורים להלכה בצורה ישירה. אז זה נכון לגבי עבודת נשים, זה נכון לגבי כל מיני דברים. כי זה, אני לא אקשת פרטים, אבל כתוב בתורה שזאת עם נזם, אני יודע שישמעאל נתן לרבקה נזמים. אבל אני אומר עוד פעם, זה קשור למשהו שהוא קשור לסיטואציה העכשווית. רגע, שנייה. נכון, אבל רגע, יש עוד פעם. יש פסיקה, נקרא את זה מוחלטת, שלא משתנית. יש פסיקות שכמו שאמרתי, למה פוסקים במדינות מסוימות חייבו רווקות לחסות הראש? הרי זה לא לכאורה כתוב בהלכה, אבל כי בסיטואציה הזאת לא לעשות את זה, זה באמת לא צנוע. עכשיו, בשנים שבהם נזם היה, לא בקי בזה, אז אני נזהר פה בשונה, לא בקי מה קורה. אבל בתקופה שנזם היה מה שנקרא סממן חילוני מובהק, אז את מבינה, אגב, אף אחד לא השתמש במילה אסור, בסדר? אלא זה לא ראוי. צריך לשים לב, דרך אגב, מה רבנים אומרים, פוסקים בעיקר, פוסקים מדייקים בלשון שלהם, כי אם רבקה לך עם נזם, אז איך אפשר להגיד שזה אסור? כן? גם לא, גם נתן אולי, לא יודע, נזם אחד או שתיים, אני לא יודע. חוץ שגם בגבי היה לה, אני לא יודע איפה, זה, כן? אנחנו לא יודעים מה היה שם, זה לא משנה. כל עוד יש משהו שהוא סממן חילוני מובהק, אז מטבע הדברים, רבנים באים ואומרים, חברים, כי מי שעושה את זה בעצם, הוא בעצם סוג של משתייך לחברה החילונית. אז זה משהו שהוא לא ראוי, אבל זה לא אובייקטיבי. אם היה וכולם נזם הופך להיות, מה שנקרא, פריט בסיסי, ולא יודע מה, כולם עושים את זה, אז כבר זה לא, זה הופך, לא רלוונטי.
אבל יש קהילות שזה ממש נורמטיבי ללכת עם מכנסיים.
לא, אבל זה קשור להלכה המוחלטת. כלומר, יש תחומים בתורה שבעל פה כתוב. זה משהו למשל שרבני, תקשיבי, שנייה, 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 קודם כל, זה לא נשמע בבית, פשוט לא צריך ללמוד. יש לך אגב ספר, נקרא, נו, של הרב אבר מקרני שומרון. ספרים ירוקים כאלה. נו, ספר נפלא על כל הלכות צניעות. בכל מיני דברים, ממש, דרך אגב, זו פסיקה לא מחמירה ולא מקלה. תביא את הפסיקה המיינסטרים. אולי יהיה צנועים חוכמה, אולי, האמת זה חייב להיות פעם מדרשה פה, אם לא, אז כבר שם יש לקנות את זה. זה חמישה קרחים, דקים, ויש גם, נו, זה קרח אחד שהוא כמו סיכום. נראה לי ועץ צנועים חוכמה זה נקרא. של הרב הבר, ראש ישיבת קרני שומרון. ספר מומלץ מאוד, ממליץ לקנות אותו, עושה סדר. אז אם לומדים, אז יודעים מתי זה נורמה, מתי זה לא נורמה.
רגע, אבל לא הבנתי, יש פעמים שדברים שגם אז פסקו רבנים, אז ילכו
לזה. לא, כי יש דברים שאני אומר עוד פעם, יש דברים שההלכה מראש הגדירה אותם כדבר מוחלט, שהוא לא נתון להשפעה סביבתית. לא כל דבר הוא קשור להשפעה סביבתית, כי יש השפעה סביבתית רעה. למשל, בתרבות שמנבלים את הפה, כולם מדברים ככה, אז האם זה יהפוך לדיבור לגיטימי? לא, כי זה דיבור רע. בתרבות שכולם מדברים לשון הרע, אבל כולם מדברים, יש גם קהילות דרך אגב שנוהגות לדבר לשון הרע. אז בגלל שהקהילה נוהגת, זה כבר מנהג אבותם, גם אבא שלא מדבר לשון הרע, זה מנהג אבותם, מסורת אבות. אל תיטש תורת אבי, נכון, אל תיטש תורת אמך. לא, כי התורה הגדירה שלשון הרע זה רע. ללא משתנים. כלומר, זה לא תלוי בתקופה. יש דברים שתלויים. בשביל זה צריך מודע לחם, מה לעשות? אני אומר אמיתי.
אבל הרב, הדברים שהתורה שבאמת
אתה צריך להבחין מה... אבל בשביל זה יש תלמידי חכמים. זה לא משהו שלומדים אותו ביומיים. אני אין לך סוד. את יודעת שיש רבנים... מה, שאתם במכנסיים?
כן.
תלמידי חכמים גדולים, פוסקים...
לא
יודעת.
לא, הרב, רבנים שהם...
בסדר, אם זה גדול הדור בעינייך, ואם הוא סמכות הלכתית, סבבה, לך אחריו.
אני באמת לא,
אני לדעת. אז תשאלי רבני.
רגע, אבל
איך תחליטי, איזה רב את שואלת, ביחס כן, מי הרבני.
לא,
אבל אפליקציה.
הרב, אני לא רוצה להשאיל.
תקשיבי, בואי אני אעשה לך משהו פה, בסדר, תרמיד. בסדר? כלל אצבע, בסדר? מה שאומר עכשיו אני אומר בזהירות, זה לא תמיד נכון, אבל כלל אצבע. תמיד תשאלי את עצמך, באיזה חברה הדברים האלה קורים. כלומר, אפילו בתוך הציונות הדתית. זה אצל הדוסים, זה אצל בציבור החרדלי, זה אצל אלה שאברכים 12 שנה לומדים בישיבה, ככה אנשים שלהם מתנהלות. כאילו, את מבינה, איפה אנחנו מוצאים את המקום הזה? ותמיד תשאלי את עצמך, איך הם ביחס לכל השולחן ערוך? כלומר, זה אנשים שבאמת כל סעיף וסעיף בשולחן ערוך הם מקיימים, פשוט פה הם כל כך החליטו שזה ממש קריטי, אז לכן הם עושים את זה? או שבעצם את מזהה איזה חיפוף כללי, בוא נגיד את זה ככה.
לא, עוד ציבור כאלה שלמות גמרא,
וואו, היא למדה שנתיים גמרא?
לא, לא, לא שנתיים.
שלוש?
פוסקות הלכה.
אין דבר כזה פוסקות הלכה, תצאו מהסרט הזה.
אנשים שלומדות, והמקצוע שלהם זה לימוד תורה.
זה לא המקצוע
שלהם.
זה רק מה שמוכיח שהם לא פוסקות הלכה.
לא, אבל איך זה קורה? מה כאילו?
יש, במסגרת מה שאמרתי קודם, הניסיון ליצור טשטוש מוחלט, אז כמו שעשו לבנות בצהל, נכון? אמרו, רוצים שהם יהיו לוחמות, אבל הקיר היה גבוה, אז הורידו את הקיר. הורידו את הקיר, הופ, כולם עברו! רואים? אמרנו לכם שהבנות והבנים אותו דבר. זה מה שקורה לציבור שלנו ביחס לרבנים. כן, שרוצים לסתור השטחה, מורידים כבר את הרף, את התנאים האמיתיים, שהיה צריך לעמוד בהם בשביל להיות פוסקים גדולים ותלמידי חכמים, למשל, ללמוד 15 שנה לפחות תורה. לא תואר באקדמיה, 15 שנה בישיבה, סדר בוקר, צהריים, ערב. שתהיה אישה אחת שתעשה את זה, אין לי דעה שתהיה פוסקת. אבל לא שזה אחת למדה תואר ראשון, תואר שני, למדה לשנתיים מדרשה, אשת ההלכה, פוסקת. כל בחור עזר למד את מה שהיא לומדת, על מה אנחנו מדברים בכלל? אז יש זה, יש שתהיה פקיעה, שתגמור את השעס בעיון, שתעבור על כל ארבע חלקי שולחן ערוך, סבבה? לגיטימי, אין דעשי שאתה יהיה פוסקת. בלי להוריד את הקיר. לא להוריד את הקיר. כמו שאני לא מוכן שיורידו את הקיר לבנות בצבא, שלא יורידו את הקיר לבנות שלומדות תורה. את רוצה להיות פוסקת? סבבה, תאשרי קו עם הרב יעקב אריאל. שתהיה מישהי כמו הרב יעקב אריאל, כולם יקבלו אותה בפסיקה הלכה. אני אומר את זה ברצינות, לא מהסף ולחוץ. אף אחת מהאנשים האלה שמתעדרות בנוצות של פוסקות הלכה, לא מתקרבות לזרת שלו. על מה אנחנו מדברים בכלל? יש אלפי רבנים יותר גדולים מהם. מה זה הקשקוש הזה? באמת אני אומר. תשאלי, סתם, תפתחי את זה. כמה שנים הם ישבו שלוש דרים ביום ללמוד? בוקר, צהריים, ערב, בוקר, צהריים, ערב. כמה?
אבל זה נשים שעוסקות בתורה,
מה זה אינטנסיבית? אבל יש לך שאלה, מה זה אינטנסיבית? אני לא חושב שיש דבר כזה אינטנסיבית, כי מה שאת... זה לא אינטנסיבי. אני למדתי בהר המור. כל מי שלמד בהר המור למד יותר מהם, את יודעת? כל אברך ממוצע בהר המור למד יותר תורה מכל האנשים האלה. והוא לא יעשה גדול הדור. הוא יצא רב במדרשה. כן, תוחק, תוחק. כאילו מה, לא, באמת אני אומר, זה מסוד מצחיק אותי. קראתי כפה, שפעם התפרסמה איזה דמות כזאת, עניין אותי. הסתכלתי בזה שלה, למדה שלוש שנים בבית מדרש, עוד תואר אקדמי, עוד תואר בעבודה סוציאלית, לא יודע איך זה קשור, עשתה עוד איזה מדרשה בר אילן, נהייתה רבנית, אומר, רגע, זה חצי ממה שאני למדתי. אני לא רואה את עצמי כפוסק הלכה, אז איך היא נהייתה פוסקת הלכה? כי הם הורידו את הקיר. במסגרת זה, שרוצים לסמן מטרה, שנשים יהיו יותר דומיננטיות בתורה, במסגרת הפמיניזם הכללי, אבל אני אין לי בעיה שעוד פעם, אין לי בעיה שנשים יהיו פוסקות, בלי להוריד את הקיר. לא, אבל שתהיה פוסקת, שתהיה פוסקת, שלא תלמד לי כמה וורטים ותחליט שהיא פה משנה את העולם. דרך אגב, אחד הסימנים לאישה פוסקת אמיתית, שיש לה ענווה בפני פוסקים גדולים. פוסק אמיתי, אספר לכם סיפור. אתם יודעים מי זה הרב בורשטיין ממכון פורה?
כן.
אני שעברתי פעם, הייתי בסדרת שיעורים אצלו. תרת המשפחה, ועוד כל מיני, במרכז הרב, הייתי אז בהרמון, נסעתי לשיעורים, הוא עשה שיעורים כזה פתוחים לכל מיני אנשים. אחד הדברים שהכי הפעימו אותי בבן אדם הזה, תקשיבו, זה בן אדם שכבר 30 שנה, מלכם, הבן אדם שולט בתחום הזה, כאילו, הוא ישר והפוך, אין ספר שהוא לא מכיר, אין משהו שהוא לא מכיר, באמת, 30 שנה הוא בן אדם יושב על תחום הזה. זה גם לא תחום כזה גדול בהלכה, אז כאילו 30 שנה אתה מגיע באמת לטופ. עכשיו, בגלל מה שמכון פועה מתמודד עם הרבה סוגיות מאוד מורכבות, אז הוא גם מחפש כל מיני מצבים, איזה קולות כאלה ואחרות במצבים מסוימים, כל מיני פתרונות הלכתיים ככה, שתלפים מנצל כאילו דחוקים הלכתית, אבל במקרים מסוימים אתה רוצה להקל בהם. הוא מאוד חדשן. אז הוא סיפר לנו כל מיני, במהלך השיעורים, הוא גם היה לפעמים מקריא שאלות שהגיעו למכון, ואז כאילו שואל אותנו מה אתם אומרים ואיך מתקדמים ו... אז מה המדהים פה? הבאדם יצירתי, חושב על כל מיני פתרונות. החבדים, מבחינתי, כשהוא חושב על פתרון, זה כבר בטוח בסדר. הוא כבר עשה את השקלול והכל. הבאדם אומר ככה, אחרי שאני חושב על פתרון, וכבר באמת אני מתחכם גדול, לא סיים אתמול את הישיבה, אני לא מורה הלכה למייסה, אז אני לא מקבל אישור מכמה מגדולי הדור. הוא מנה ארבעה רבנים גדולים, אחד זה הרב מודחי עליהו, אחד זה הרב אלברשטם, היה חרוש העדה החרדית בירושלים, עוד שתיים שכחתי מי הוא אמר, כי זה היה שתיים שהוא הזכיר אותם הרבה, הוא אמר מפורש, אם אחד מהם לא מאשר לי, נפח, לגניזה, אתה נכון. לא פוסק ככה. ואני אומר לך, הוא באמת בקיא בתחום הזה, ישר והפוך. ככה מתנהלים רבנים פוסקים. הם לא רואים את עצמם כראש הפירמידה. הם באים בענבה, הם תמיד מקבלים אישור מרבנים יותר גדולים מהם, לראות שזה בסדר, לראות שזה לגיטימי. ככה מתנהל, לתורה שבעל פה. כמובן, יש עליו שבו אתה ראש הפירמידה. בסדר גבור, מה לעשות? אז זה גם סוקסס אימן. כלומר, היא קיבלה אישור מגדולי הדור לפסק הזה? התייעצה איתם בכלל? מישהו נתן, היא קיבלה איזה חווה דעת מבאמת תלמידי חכמים רציניים? או שיאללה, בגלל שהיא למדה 3-4 שנים, ואפילו יש לה תואר שני בייעוץ, אז בכלל עכשיו היא פוסקת והיא לא צריכה, לא פופרת אף אחד. זה עבודה בעיניים, לכם את האמת, זה בלוף. בצערי, סליחה שאני אומר את זה. זה בלוף, כי באמת זה כמו הבנות הקרביות בצבא. איך אחת פעם אמרה, תלמיד שלי פגז פעם אחת מאחד הגדודים האלה. אמר, אני חייב לשאול, בצבא, כאילו, אני חייב לשאול לכם, באמת. איך זה עובד? מי זה? היא אמר לו, אני מגיסטית. נגביסטית, סליחה. נגב זה תת מקלע שוקל 10 קילו, רק הבן אדם הזה. גם בנים, לא כולם מצליחים לסחוב אותו. הוא אומר לה, נגביסטית? וואו, איך את עושה את זה? אז היא אמרה לו, יש תרגיל, אז יש בחור אחד, יש לוחם שהוא סוחב אותו, כשמגיעים לתרגיל הוא מניח אותו, ואז אני זו שיורה. איזה יופי, היא נגביסטית, הנה, ואחרי זה מראים לנו, הנה, אתם רואים? יש פה בת נגביסטית, למה אתם רואים שבנות לא יכולות? זה בלוף. נו, ככה אנחנו רוצים שהצבא ייראה. אלי, תקשיבו קטע יפה, אלי, בחור, תלמיד, בקורס טייס. בקורס טייס יש מושג שנקרא שבוע מילות. שבוע מילות זה מתחקים לזוגות, זורקים אותך נגיד בגליל באיזשהו חור, שבוע שלם אתה צריך לברוח מכל מיני יחידות שמחפשות אותך. יענו, כאילו נחתת בשטח אויב, המטוס זה, אתה צריך 4-5 ימים לברוח מהם. אוקיי, בתנאים לא תנאים, אתה מתחבא ביום בשיחים. לא ממש, אבל זה יחידות רציניות, זה עוקץ, זה אימון דוד צדדי. כלומר, לוקחים עוקץ, לוקחים יחידות חיפוש, הם אומרים למצוא אותם, הם אומרים לברוח. זה ממש אדיר. אמר לי, תקשיבו טוב, עכשיו בקורס שלו, זה נגיד משהו כמו 100 חיילים, היו גם איזה 4-5 בנות, אוקיי? כן. אז, ואז הוא אומר לי, חבר'ה, שבוע מאוד קשה, וגם אתה והוא כאילו 4-5 ימים ביחד, כן? כל היום מתחבאים באיזה שיח ביום, הרי בסוף אתה גם אמור להגיע לדייד, אז כאילו, בלילה הולכים, ביום מתחבאים, זה כאילו שבוע מאוד אינטנסיבי וכו'. והייתה אחת דתייה. אז בקורס אמרו להתחלק לזוגות, אז אמרו, התחלק לזוגות. ואמרו, אבל שהבנות, כל אחת תהיה עם בן. אז היא בתמימות, אמרה, דתייה, לא מתאים לי עכשיו להיות 4-5 ימים צמוד לאיזה מישהו מהחבר'ה פה. הבא למפקד, אמר לו, סליחה, אני לא נוח לי וזה, אני רוצה להיות עם חיילת. אז הוא אמר לה, לא, הנהלים לא מרשים שכאילו שתי חיילות יעשו את זה לבד. אז היא אמרה לו, רגע, אבל חשבתי שאנחנו אותו דבר, לא? למה אתה מפחד עליי? למה אנחנו לא יכולות לעמוד במשימה? אם אנחנו לא יכולות, אז בוא נגמור את הקורס. אז למה אני פה? אז לא לדבר לה, אז הוא יישאר לה. אבל הוא אמר לי, תבין, זה כאילו האישור חריג, ולחילונות בכלל אין הרבה מינה, כמובן מתבקש שאין סיכוי, רק בגלל שדתי על זה, הם הבינו פה את הקאץ', כן? אבל, מבינים, אבל אמרנו שזה אותו דבר, נכון? אז למה פתאום אתה מפחד עליה? מה קרה? היא לוחמת על, לא? קיצור, אני אומר, כמו שזה לא נכון בצבא, זה לא נכון לעשות את זה גם בתורה. אתם רוצים שיהיה לוחמת, אין בעיה שתהיה לוחמת, יש בעיה, אבל הכוונה, נגיד, מי שטוען שכן, לפחות שיעמדו בסטנדרט של הלוחמים האחרים. רוצים שתהיה פוסקת הלכה, אין בעיה, שתעמוד בסטנדרט של הפוסקים האחרים, ואז מעולה שתהיה פוסקת. איך הגענו לזה, תגידו לי? הוא בצח הכל, כן, נראה לי נעבור כולה, לא, אבל לא נעים מהרב דוד. אז בואו, רק פחות נקרא את הפסקה הבאה, כי זה כן, האמת זה כן קשור למה שאנחנו אומרים. כי אומר הרמב״ם, איפה עצרנו? עצרנו בזה שאם אני מהחולים שכבר רב וטוב מתבלבל, אז איך אני יודע מה לעשות? אז אומר הרמב״ם, אז אתה צריך מישהו כמו אובייקטיבי, לא אתה, שהוא יגיד לך איפה אתה מונח באמת, לא איפה אתה מונח בדמיונות. לכן אומר הרמב״ם, כמו שהחולים כאשר ידעו חוליים ולא ידעו מלאכת הרפואה, ישאלו הרופאים. ויודיעו מה ראוי שיעשו, ויזהירו ממה שידמו ערב, ויחריכום לקחת הדברים המאוסים והמרים, עד שיעברו גופותיהם וישובו לבחור בטוב ולמוס במאוס, נכון? הרי מה הקטע ברופא? הגוף שלנו באינסטינקטים שלו לא תמיד מרגיש שמה שהרופא אומר זה נכון. לפני כמה שנים נפצעתי ברגל, הייתי לעשות פיזיותרפיה, לא אחת על הרגל, הייתי לעשות פיזיותרפיה. הוא אומר לי עכשיו, טוב, תעמוד עכשיו רק על הרגל הזאת. אמרתי לו, היא תישבר לי, אני לא צוחק איתכם. אמרתי לו, אני לא יכול, באינסטינקטים, הגוף שלי התחיל לראות. אמרתי לו, אני לא יכול, זה, כי כאילו נקרא לי הרצועה וזה. אמרתי לו, אני לא יכול לעמוד על הרגל הזאת, אני לא יכול להניח אותה על הקרקע אפילו. הוא אומר לי, תעמוד. אמרתי, אני לא יכול, חצי שאנחנו מתווכחים. הוא אומר לי, תקשיב, אתה רוצה שכך כל החיים תשאר, אתה צוחר אותי, יש אחרים בתור. אתה רוצה להתרפא, תעשה את זה. למה זה לי חוויה חזקה? כי אתה פשוט מדהים, איך האינסטינקטים שלך הכי קיומיים הם מנוגדים למה שטוב לך. כי הוא צדק, זה ברור. זה שאני הולך עכשיו רגיל, זה בגלל שבסוף השתכנעתי. ועשיתי את זה. אתה כאילו עושה מעשה נגד האינסטינקטים. לא בא לי, קצת כואב לי. אני אומר לכם, אני רעדתי. כאילו הגוף שלי נכנס לסטרס. אני לא יכול להיות שאני כאילו דורך על הרגל הזאת ומרים את הרגל השנייה. זה היה תרגיל, כן? אומר לכם, זה פשוט היה נראה לי לא הגיוני. אז אמרתי, וואו, זה מדהים. איך באמת האינסטינקטים שלנו? שבדרך כלל הם טובים. הם יכולים להתהפך לרעתנו ולקחת את הדבר הכי רע ולהרגיש שזה הכי טוב ולמסור עליו את הנפש. היה לימוד אדיר. אז זה מה שהרמב"ם אומר פה. אותו דבר. כן חולי הנפשות, ראו להם שישאלו החכמים, אשר הם רופאי הנפשות, ויזהירו מאותן הרעות אשר יחשבון טובות, וירפום במלאכה אשר ירפו במידות הנפש, אשר נבערה בפרק שאחרי זה. הוא כבר נקרא את הכל נגמור. אבל חולי הנפשות אשר לא ירגישו בכל ים וידמו בריאות, או ירגישו בו ולא יתרפו, אחריתם תהיה כאחרית החולה אשר ימשך אחר הנאותה ולא יתרפה, שהוא ימות בלי ספק. אחד ירוש בקיר, לא אכפת לו מכלום, בו לא אכפת לי מה הרופאים יגיד, אני יודע לבד, בסדר, יגמור מהר את הקריירה. אותו דבר אומר הרמב״ם, מה אדם יגיד, יאללה, אני לא צריך לראות את הרבנים, לא תורה, הכל אני יודע לבד, בסדר, יגמור עכשיו. אמנם אותם המרגישים ונמשכים אחר הנאותיהם, אמר בהם הספר האמיתי, מספר דבריהם, כי בשרירות ליבי אלך. רצינו לומר שהוא התכוון לרבו שמעו ויוסיף לעצמו צמא. אמנם אותם שאינם מרגישים, הרבה שלמה לספר עליהם ואמר, דרך אוויל ישר בעיניו. הוא לא צריך אף אחד שידריך אותו. שומע לעצה, חכם. מי שחכם, שומע לעצה. רצינו לומר, השומע לעצת. החכם שיודיעו הדרך אשר הוא ישר באמת, לא אשר יחשבו ישר. ואמר, יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה דרכי מוות. כלומר, בעיני הבן אדם זה נראה הכי נכון לעשות ככה, באמת למביא אותו לאבדון. ואמר בחולי הנפשות הללו בהיותם בלתי יודעים מהזיקים ומהיוניים, דרך רשעים כאפלה, לא ידעו במה יקשלו. אמנם מלאכת רפואת הנפשות, הרי כמו שאספר בזה הפרק הרביעי, חזק וברוך, חבד שלום. אני רק אומר לפני שאני הולך, אני חייב להדגיש את הערות באמת, כי מניסיון בעבר לכם לא הבינו אותי כמו שצריך, וזה מאוד חשוב להיות מדויק. דבר ראשון, כשאני אומר שיש הדרגה ברבנים, זה לא אומר שיש רבנים לא בסדר, חס וחליל. זה כמו שאני אומר, יש הדרגה ברופאים, זה לא אומר מה חלק מהרופאים, הם לא רופאים טובים. מה פתאום? אז פשוט, מה לעשות? בכל תחום יש אנשים יותר מוכשרים, או שלמדו יותר, או יותר לא יודע מה. בסדר? כולם טובים, יש טובים, טובים יותר, טובים יותר. בסדר? זה לא חס וחלילה, ובסוף רובנו, בדרך כלל, הולכים לרופאים הרגילים, לא כל דבר הולכים לרופא הכי מומחה, וזה מצוין, אותו דבר. רובנו בסוף, בדרך כלל, הולכים ושואלים שאלות, רבנים רגילים, הכל טוב ויפה. יש שאלות נדירות שבהם אולי באמת בהם כדאי, או כלליות מאוד שקשורות לעם ישראל, בהם באמת כדאי לחפש את המומחים. אבל זה לא בא להמעיט חס וחלילה מכבודם של אלו שהם לא גדולי הדור, כן? זה לא דיכוטומי. או שאתה גדול דור או שאתה אפס, ממש לא. כולם צדיקים, כולם טובים, כולם נבונים. הערה שנייה, גם לגבי אנשים, אני בעד שנשים ילמדו תורה. מה שאנחנו עושים פה. אני בעד שגם אין לי בעיה עם אישה ספציפית. לא עושה לי זה אידיאל שכאילו כל הנשים חייבות ומי שלא לא שווה כלום. אבל אם יש נשים באופן ספציפי שמתאים ללמוד יותר, סבבה. אבל לא בגלל איזה אג'נדה כזו או אחרת, כאילו לקצר טווחים. כל אחד, בדיוק כמו גברים, כך רוצים, בדיוק כמו הרבנים, נכון? אין בעיה. כמו שבעולם התורה יש הדרגה, וכל אחד נמדד לפי מה שהוא למד, וכל אחד צריך לדעת את מקומו וכדומה, אז בדיוק אותו דבר, זה הכל. לא, זה מצוין, ויש נשים צדיקות, ויש תלמידות חכמות, הכל בסדר, ועדיין, כל אחד מה שנקרא על פי עניינו ועל פי דרכו, זהו.